נתיב התורה, דף י' א', עמודה שמאלית. גמרא במסכת נדרים. בפרק הנודר, מהי דכתיב? איך יש להסביר את מניין המסעות של ישראל במדבר? כלומר, מה היה תמוה? מה אכפת לנו? מה היו התחנות של בני ישראל במדבר? דרך אילו מקומות עברו? מה זה בא להגיד ומה זה בא ללמד? אם התורה ראתה לנכון לכתוב את מסעות ישראל במדבר, סימן שלשמות האלה, למקומות האלה, משמעות. לכן שואלת הגמרא, מה היא דכתיב? הכוונה, מה זה בא ללמדנו? שהרי אין מילה בתורה שלא באה ללמד אותנו דבר. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. כיוון, ככה דורשים, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, ניתנה לו התורה במתנה, שנאמר וממדבר מתנה. וכיוון שניתנה לו, וכיוון שניתנה לו, נחלו אל, שנאמר וממתנה נחלי אל. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות. והיא מגביה את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגי. ולא עוד, אלא ששוקפין אותו בקרקע, חובטים אותו בקרקע, שנאמר ונשקפה על פני הישימון. ואם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר בנביא ישעיה, כל גיא ינסה. וכן, אנחנו רואים שרבותינו ראו לנכון לדרוש את שמות המקומות האלה על מידות. כל מה שכתוב כאן הוא בעצם נוגע למידות. והעניין הכללי כאן הוא איך זוכים לתורה. כן, זה המשך של מה שלמדנו אתמול. איך זוכים לתורה? אז אומרת הגמרא, הדרכה ראשונה, אדם צריך לעשות את עצמו הפקר, שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל. זאת אומרת, שהוא לא מגביל את עצמו. אתמול למדנו לא מצד הלימוד ולא מצד ההוראה. הוא מוכן ללמוד תורה מכל מה שאפשר ללמוד, והוא מוכן ללמד תורה לכל מי שאפשר ללמד. אז אם הוא קונה את המדרגה הזאת, ניתנה לו התורה במתנה. פלא, למה צריך להגיד שניתנה לו התורה במתנה? הרי הוא קונה אותה. מה? אז אפשר להסביר, כמו שלמדנו אתמול, שאדם כזה תורתו מתקיימת. זה פירוש ראשון. פירוש שני, ניתנה לו התורה במתנה, כי אדם בכוחות עצמו לא יכול להשיג את האמת שבתורה. שהרי התורה זה דבר אלוקי. זה לא קניין אנושי, זה לא שכל אנושי. איך אדם שהוא סוף יקנה דבר שהוא אין סוף? נכון שהוא תורח, נכון שהוא עמל, נכון שהוא משתדל. אבל עם כל ההשתדלות שלו, סוף סוף, הכלים של האדם הם מוגבלים. הכלים שעומדים לרשות האדם מצומצמים. כידוע. אפילו דברים ששייכים למדע, יש דברים רבים שעדיין האדם רחוק מלהשיג אותם. עם כל השכל שיש לו. עם כל האמצעים שעומדים לרשותו. אז איך בכל זאת אדם יכול להשיג את האמת שבתורה? תשובה, מתנה. מה אז אם כן נשב ונחכה למתנה? לא. אתה מקבל את המתנה כפרס להשתדלות. אחרי שאתה משתדל, ואתה מתאמץ, ואתה עושה כל מה שביכולתך להשיג, בא הקדוש ברוך הוא ומלמד אותך. לומדים את זה מברכת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. כלומר, אתה משתדל, א', להיות שייך באופן מידותי לעם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. שתיים, לקנות את כל התורה שניתנה, אשר בחר ונתן לנו. שלוש, ברוך אתה השם, נותן בהווה התורה. למי? למי שישתדל עד עכשיו. אם קנית ישן, תזכה לראות חדש. אחר כך, כיוון שניתנה לו, נחלו אל. אם אדם זוכה לקנות תורה, הוא נמצא בחלקו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי תורה זה חוכמת השם. איך אדם מתחבר לשני? בדעתו? זה דבר פשוט. לכן כשאנחנו קונים תורת השם, אנחנו מתחברים אליו, כי אנחנו מחוברים לדעתו, לחוכמתו, לדעתו. לכן הוא שייך לנחלת אל, שנאמר הוא ממתנה נחלי אל. ועכשיו שאדם קנה מדרגה אלוקית, כיוון שנחלו אל, עולה לגדולה. זה ברור. לא מצד עצמו. לא כי הוא חיפש את הגדולה. כי השם נותן לו גדולה. כי הוא קנה מדרגה אלוקית. ומי שקונה מדרגה אלוקית בעולם הטבעי, ברוך שהוא למעלה מן המדרגה הטבעית. ואם יגביה את עצמו, נכשל. רואה שעולה לגדולה, אז הוא רוצה להוסיף גדולה על גדולה. אבל פה לא נותנים לו גדולה. הוא מחפש גדולה. הוא רוצה לטפס. הקדוש ברוך הוא משפילה. למה? כי כל הגדולה שיש לך זה מריבונו של עולם. באותו רגע שאתה רוצה לתת לעצמך גדולה, אתה מיד מפסיד את המדרגה האלוקית. כי אתה רוצה להיות גדול לא מצד המדרגה האלוקית שלך, אלא מצד המדרגה האנושית שאתה מנסה לקנות. לכן משפילו. יותר מזה, שוקפין אותו בקרקע. מגביה שפלים עד מרום, משפיל גאים עד הארץ. נופל עד לקרקע. ואם חוזר בו, טוב, אז אבוד? לא אבוד. אף פעם לא אבוד. ואם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביאו, שנאמר כל גיא ינסה. עד כאן פשט הגמרא. כלומר, הגמרא הזאת היא ארוכה לפי סדר מדויק מאוד. איך האדם עולה באופן אמיתי, מדרגה אחר מדרגה, מה הסכנה שנשקפת לאדם שקונה מדרגה. כל אדם שקונה מדרגה הוא בסכנה. שמה? שמה הוא יחשוב שמדרגתו היא מדרגה עצמית ולא מדרגה אלוקית. ולכן הגמרא מזהירה מן הסכנה הזאת, והיא נותנת גם דרך התיקון. עד כאן סדר הגמרא. כן, שלום.
בעצם כשמישהו משתגר ועובד קשה, מגיע למדרגה, אז הוא יודע שהוא הגיע בגלל אמר שלו, זה הוא מובטח בשמיים, שיגיע. אז הוא מגיע, הוא אומר, זה עובד, הגעתי, מה רע בזה?
רע בזה שאחרי שאדם קונה מדרגה, הוא שוכח, הוא קונה מדרגה. אז זה הפך להיות שלו. ועכשיו שזה הפך להיות שלו, הוא עלול לחשוב שזה מצד עצמו.
עלול. אדם שיש לו את
לא, לא. המכונה... כשאומרים עלול, הכוונה שאין דבר כזה שאדם לא חייב להגדיל יראת שמיים לפי מידת החוכמה שהוא קונה. זה חוק בל יעבור. אדם עם חוכמה קטנה שומרת אותו יראת שמיים קטנה. אדם עם חוכמה גדולה צריכה להיות לו יראת שמיים הרבה יותר גדולה. כי כל אדם שקונה מדרגה נמצא על חוט דק. בין לחשוב שזה מכוח עצמו, ובין להבין שזה כוח אלוקי שניתן בו. והתורה מזהירה את האדם. וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. למה הצורה צריכה להגיד את זה? היא צריכה להגיד את זה כי אתה עלול לשכוח. ומה מביא את האדם לשכחה? שהאדם קונה את זה כמדרגה שלו. זה שלו. כמו שהסברנו אתמול. הוא מגיע למדרגה שהתורה היא דילי, היא שלו. אז זה שלי. אני יודע גמרא. אני למדתי. אני התארחתי. אני שקדתי. אני אגיתי יום ולילה. זה אני. זה לא אתה. כי אם כל מה שהשתדלת, אם לא הייתה לך עשיית הדשמיה, לא הייתה מגיע לאמת. כי מצד המדרגה האנושית, אי אפשר להשיג את האמת האלוקית.
אבל עשיית הדשמיה באה רק כתקופה או כמתנה.
כן, ברור.
למישהו שמשקיע ואמר...
זה על זה אומרת הגמרא. הגמרא לא מדברת על מי שמתגאה על מה ש... על אדם טיפש, בור ועם הארץ.
צריך פשוט את הפרספקטיבה. אדם שמגיע בתורה, הוא חכם, אני הייתי חכם, אבל לא להתגאות.
אז?
לא להתגאות. לא להתגאות.
כן, אבל זה בדיוק הבעיה היא שנפשית, זה לא עובד ככה. הבעיה היא שנפשית, מי שקונה הרבה חוכמה, הוא בסכנת גאווה. כן, זהו. זה מה שאומר הרמח"ל. אומר, זה ברור שאדם גדול צריך להיות הרבה יותר זהיר במידותיו מאדם קטן. כי יש לו גם כוחות הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, ככל שאתה יותר חכם, יותר מסילת ישרים. עד כדי שהרמב״ם אומר שבעצם פרקי אבות זה נכתב לגדולי עולם. זה הדרכה לחכמים ולדיינים. ככה אומר, שפרקי אבות.
אני עוד מעט למדנו את משך הנפש החיים, אם לא טועה, רק כהיום למדנו, שמי שיש לו הרבה תורה, לא צריך ללמוד הרבה יראת שמיים, כי תוך כדי התורה, זה בא, היראת שמיים, תוך כדי לימוד תורה.
כן, יש אפילו יחס מדויק, כמה הוא צריך, אבל הוא צריך. נכון, אתה צודק. לא צריך שעות של מוסר כל יום. כי חכם כזה, שהוא גדול, במעט מלח הוא כבר מטבל את התבלין. זה נכון, אבל הוא צריך את זה. אין דבר כזה. מתי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהוא נקרא ירא אלוקים? בסוף עקדת יצחק. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה ידעתי? אחרי כל מה שאברהם אבינו עשה. כן. כי אתה עלית ועלית 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 ועלית. ואף פעם לא היה חיסרון ביראת אלוקים אצל אברהם אבינו במדרגות הכי גבוהות שהוא לשם טיפס. במדרגות הכי גבוהות. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא אומר ככה, למרות שאתה גדול בענקים, אדם הגדול בענקים, עמודו של עולם, מידת יראת שמיים שלך, לא רק שהיא לא פחתה, היא גדלה. זה הסוד של מה שנאמר בסוף העקדה. אחרי שאברהם אבינו עבר כבר 10 ניסיונות. נו, אתה עוד צריך הוכחות ליראת שמיים? זה לא כמו שאתה חושב. זה שמידת יראת שמיים של אברהם אבינו גדלה עם גדלותו. לכן הקדוש ברוך הוא בחן אותו ביראת שמיים לפי מדרגתו. לא לפי מדרגת אנשי דורו. ולכן הוא צריך להגיע עד לניסיון של העקדה. מה הניסיון של העקדה מוכיח?
ביטול שלך.
הוא מוכיח שאין למעלה מאברהם אבינו בגדלות, ואין למעלה מאברהם אבינו ביראת שמיים. זה מה שזה מוכיח. אדם קטן נבחן בדבר קטן. אדם גדול נבחן בדבר גדול. למה? כי מידת שמיים שלו צריכה להיות בשחקים. מידת יראת שמיים של אדם גדול היא צריכה להיות בשמיים. היא לא יכולה להיות לפי הרמה של אדם פשוט. זה לא עובד בצורה כזאת. כן.
זה לא טבעי שאדם כמה שהוא עולה ומתגדל ככה הירת שמיים שלו גם תעלה באופן טבעי, כי
לא.
הוא מכיר יותר את הבורא כמה שהוא עולה יותר, וכמה שאתה עולה יותר ואתה מכיר את הבורא, הירת שלך תתגבר, כי עכשיו אתה מכיר את הבורא בצורה גדולה יותר.
כן, אבל יחד עם זה יש סכנה, שכיוון שאתה יותר מכיר, אתה יותר מתקרב.
ואז ירא יותר.
או כן או לא.
או סחבק.
בדיוק, יפה מאוד. זה כמו שאתה מתקרב לאדם גדול. אז אתה הופך להיות, טוב, אני קרוב. זה קרוב. אנחנו כבר חברים טובים. חברים טובים, לא חברים טובים. זה בדיוק העניין. זה הסכנה שכן, נכנס ויוצא כבר חופשי בביתו של... של אברהם אבינו, בכל ביתי נאמן הוא. כן. אבל משה רבינו, עם כל זה שבכל ביתי נאמן הוא, מיד עדות של התורה, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם. כלומר, מי שהכי נכנס חופשי לריבונו של עולם, הוא קנה מידת ענבה דווקא לפי המידה הזאת. לא לפי המידה של אדם, שאני יודע מה, יודע מסכת אחת. לא, לפי המדרגה של משה רבינו, שחופשי נכנס, יוצא נכנס. חופשי, מתי שהוא רוצה. ביום, בלילה, מתי שהוא רוצה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יוזם מה שהוא רוצה. והאיש משה ענב מאוד. אומר המהר"ל, פירוש דבר זה כמו שהתבאר לפני זה. כי אין התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאווה. והכל שווה אצלו. ולזה ראוי התורה. מה זה הכל שווה אצלו? הוא שווה לכולם. בין בללמוד, בין בללמד. מידת הפשיטות, הכל שווה אצלו, זה מידת הפשיטות, שיווי, הוא מתייחס יפה לקטן, מתייחס יפה לגדול, מוכן ללמוד מקטן, מוכן ללמוד מגדול, מוכן ללמד קטן, מוכן ללמד גדול, הכל שווה אצלו. הוא לא נותן לעצמו גדר מסוים. יתקרבו אליי רק גדוילים. אם לא גדוילים, לא מתקרבים אליי. כי אני על במה. לא, זה לא עובד ככה. זה לא פועל טוב. זה לא נותן מידת התורה. כי התורה היא שווה לכל. תורה ציווה לנו משה. מורשה, קהילת, יעקב. איש על כל קהילת יעקב. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל. אתה לא יודע אף פעם. זורים בשדה. כשאדם זורע בשדה, הוא זורע בכל מקום שמוכן לקלוט. הוא לא בוחר פה ושם ופה. קרחת פה, קרחת שם. לא. הכל. משה רבינו, לכן, בהתחלה, היה יושב לבד, בדין. אמר לו יתרו, מה אתה עושה? מה אתה יושב כל היום לבד? אז זה אי אפשר. אז מה הייתה הסברה של משה רבינו? הוא לא הבין את זה? שהוא לא יכול לשפוט לבד את כל עם ישראל? אז מה ראה על כך רבינו משה? מידת ענווה. יגידו שאני דן ושופט רק אנשים חשובים. אז הוא היה מוכן. שני יהודים רבו על 10 שקל. באו להתדיין אצל משה רבינו. שניים רבו על 10 מיליון. באו להתדיין אצל משה רבינו. משה רבינו באמת. תן את מישהו לדון על 10 שקלים. לא, זה לא יפה. יחשבו שעשרה שקלים זה פחות חשוב מ10 מיליון. מי אמר? זה לא נכון. כולם שווים. כולם צריכים משפט צדק. זה לא משנה שזה 10 שקלים. זה לא משנה שזה 10 מיליון. אז משה רבינו היה ככה יושב מהבוקר עד הבוקר. אמר לו יתרו, זה יפה מה שאתה עושה מצד המידות. אבל באופן מעשי, את האידיאלים הגדולים בחיים צריכים להוריד לעולם המציאות. ואני אומר לך, שאתה לא תצליח, נבול תיבול. אתה לא תצליח, אין דבר כזה. אי אפשר. עם כל הכבוד, בסוף העם יסבול. למה? כי יחכו המון זמן. כי בסוף אתה תתעייף. בסוף אתה תמות מעייפות. ואז עם ישראל יישאר בלי משה רבינו. וזה יצא הרבה יותר גרוע. מסקנה, צריך בכל זאת לקחת שרי עשרות, שרי 50, שרי 100, שרי אלפים. אין ברירה. וכולם יתייעצו בך. וככה כולם ידונו מכוחך. אבל מה הייתה הסברה של משה רבינו? מרוב ענווה. הוא לא רוצה לחלק את ה... את הכאילו שיש אנשים חשובים ואנשים חשובים פחות. כן.
הרב, אנחנו רואים הרבה מקומות כמו שאתה כן צריך, שבית חי בזמן לחכמים, ואתה כן צריך להתרחק ממושב לצים, שיש כן אנשים שאתה צריך להתרחק מהם, זה כביכול התנסות, זה לא ענבה.
לא, זה משהו אחר. מושב לצים זה משהו מרחק מתורה. זה, אתה בא, אתה אומר משהו, לוקחים את מה שאתה אומר, ועושים את זה צחוק ולעג. זה לא טוב לתת חוכמה לליצים. ליצים הם מרוקנים את הדברים החשובים מתוכנם, מערכם. זה לא טוב. זה לא, זה משהו אחר. הפוך. אם אתה מסוגל להשפיע שיפסיקו להתלוצץ, מה טוב. אבל אם אתה בא, מה זה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת השם דרך חטאים לא אמרנו שב לישים לא יצב. מושב לצים לא ישב, הכוונה שהוא לא התבטל ללצים. אז לפעמים מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לתת שיעור ללצים. אין ברירה. מה זה שיעור ללצים? לצנים שכמוכם. שיעור ראשון, לצנים שכמוכם. מה אתה מכנה אותנו לצנים? כן, אתם לצנים. אתם מבלים את העולם. אתם עסוקים בבילוי, כמובן בבלי. אתם מחריבים את העולם. זה משהו אחר. פה מדובר באדם שרוצה ללמוד, שמבקש ללמוד. מושב לצים זה מקום שהוא קבוע לצים, כמו מושב בית המשפט. זאת אומרת, זה מקום קבוע. זה אסור להתקרב לשם. אתה ההפך. מי שמביא את התורה למושב לצים, הוא ייתן את הדין. כי הוא גורם להשפיל את התורה. זה עיקרון מאוד חשוב, שאדם צריך לעלות לתורה. ולא צריך להשפיל את התורה. אם אתה תעשה מהתורה בדיחות. אז תגיד, ככה זה מקרב את העולם לתורה. לא נכון. זה הפוך. זה גורם לכך שאנשים לא יעריכו את התורה. יזלזלו בתורה. איך האדם יהיה מוכן לקנות תורה? כשהוא יעריך מאוד את מה שנותנים לו. אז יש דבר כזה. יש עקרונות כאלה שצריכים לגרום לכך שבני האדם יעריכו את התורה. יחשיבו את התורה. בגלל זה גם יש ברכת התורה. שלא תחשוב שזה סתם חוכמה. זה חשבון אחר. עד רבה. נגד הליצים צריכים להילחם. ועוד, כי התורה גם כן היא הפקר לעולם. ולכך אין מתייחס אל התורה כי אם מישהו הפקר גם כן. כמו שהוא הסביר קודם. שכדי להיות שייך לתורה, אתה צריך להיות במידה אדומה לתורה. התורה היא לכל. לכן גם אתה צריך להיות שייך לכל. ולכך אין מתייחס על התורה כי מי שהוא הפקר גם כן. כמו שהיא התורה. העיקרון הוא תמיד מצמין את מינו. אם אתה רוצה להידבק בתורה, אז אתה צריך לקנות את המדרגה הזאת שנמצאת בתורה. התורה זה כמו מים, זה מחלחל לכולם. גם אתה צריך להיות כזה. ומה שהתורה יפקר, לפי שהתורה אינה מעולם הזה. רק מעולם העליון. ולכך התורה יהיה לכל בשווה ואין לאחד חלק יותר מאחר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה, ולפיכך כאשר הוא עושה עצמו הפקר לכל, ויש בו מידת הפשיטות, ראוי אליו התורה שיהיה הפקר. מה הכוונה?
אין אף אחד בעלות על זה.
מה?
אין אף אחד בעלות על זה. התורה היא לכולם.
כן, אבל למה זה קשור לזה שהתורה היא מעולם העליון? זו השאלה. אתם שמתם לב? המהר"ל כאן אומר דבר מאוד מאוד רציני. ומה שהתורה יפקר לפי שהתורה אינה מעולם הזה, רק מעולם העליון. מה זה קשור אחד לשני? מה?
כולם באופן כללי.
למה זה קשור לזה שהיא מעולם העליון, מה שאתה אומר?
כי אם היא הייתה מהעולם הזה, היה מישהו שהוא שייך לתורה יותר ממישהו אחר, או יותר מכולם. מישהו ששייכת לו. אבל בגלל שהיא מהעולם העליון, אז היא שייכת
לכולם. מה, שהתורה הייתה, שהתורה הייתה, נגיד, בחלקו, בארצו, במדינתו, לכן היא נדנה דווקא במדבר. כי מדבר זה לא שייך לאף אחד, זה מה שאתה רוצה להגיד. כן?
עוד נימוק.
עוד נימוק.
פשוט כי אני לא חושב שבעולם עליון אין שייכות למשהו פרטי. זה משהו שהוא מוחלט.
יפה מאוד.
העולם הזה זה פרטי.
נכון מאוד. העולם העליון אין מציאות פרטית. אין גוון פרטי. נסביר. בעולם העליון האור הוא לבן. אין גוונים. כשהאור נכנס לתוך העולם שלנו, אז הוא מתחיל לקבל גוונים. אבל בעולם העליון, בעולם המוחלט, האור הוא מוחלט, הוא לבן, בלי גוון. אם התורה הייתה שייכת לעולם הזה, אז היא הייתה משתייכת למי שמי אותו גוון. כלומר, היה לה גדר מסוים, צמצום. כל מה שנכנס לתוך העולם שלנו, מיד נכנס לעולם הצמצום. ובעולם הצמצום, זה מצומצם למי ששייך לאותו ערך שקרוב לאותו עניין. כן, יש מי שיכול לחיות באנטרטיקה, ויש מי שיכול לחיות בקו המשווה. זה, לא, אתה אי אפשר. אתה לא יכול להיות אדם ששייך לקור הכי גדול, וגם שייך לחום הכי גדול. אי אפשר. או זה, או זה. זה מצומצם. התורה היא למעלה מכל צמצום. לכן גם קושי מאוד גדול לקנות תורה. זה מאוד קשה. כי אתה רוצה, כמו שאמרתי קודם, כאדם של סוף, לקנות אין סוף. לא פשוט. אתה רוצה לקנות לא את האור עם גוון מסוים, אתה רוצה לקנות את האור הלבן. זה מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. אתה אפילו בשמש לא יכול להסתכל. להסתכל ישר בשמש אי אפשר. אנחנו חייבים מסכים. אנחנו חייבים צמצומים. לכן צריכים תורה במתנה. אבל עכשיו נבין מה שכאן אומר המהר"ל. כיוון שהתורה שייכת לעולם העליון, אז היא יכולה לחדור לכל דבר. כי אין סוף לאינסופיותה. אין לה שום גבול. היא יכולה להאיר כל דבר. היא יכולה להרחיב כל דבר. היא יכולה להיות, לטפל בכל דבר. אין משהו שהוא מחוץ לתחום של התורה. כי התורה היא לפני כל תחום. לכן אין שום דבר שהוא מחוץ לתחום. כן, אז תגיד משהו יקום.
יש... ראיתי באיזה מקום, לעולם היא לא תהיה מובנת. לאף אדם, אפילו למשה רבנו, הוא רק קיבל הרבה מדי שער רבינה.
אתה אומר, בקיצור, היא לא בבעלות של אף אחד, אפילו של האדם הכי גדול. נכון מאוד. לא יראני האדם
בחיי.
זה אי אפשר. עם כל זה, כמובן, אפשר להתבטא לתורה, ועד לזכות לאמת. אבל לא מצד שאני משיג, מצד שהקדוש ברוך הוא נותן. זה מדויק מאוד. ברוך אתה השם נותן התורה. זה לא מצד רק מה שאתה תשתדל, תשיג, תבין. אבל מצד שני, בלי שאתה תשתדל, תנסה, תשיג, תבין, ובלי שתתקן את מידותיך, הוא לא ייתן. עד כדי כך שכתוב, יאיב חוכמה לחכימין. נותן חוכמה לחכמים. זאת אומרת, אם החכמים, אז למה צריך שייתן להם חוכמה? ייתן לה את החוכמה שהם לא יכולים להשיג מצד עצמם. כן, אבל הם צריכים להיות חכמים. כי אם הם לא יהיו חכמים, החוכמה לא נדבקת במי שאינו חכם. החוכמה תדבק במי שחכם. אז מתוך שאדם אוסף את כל הניצוצות, את כל הגוונים של האור, בסוף, מרוב גוונים של האור שהאדם אוסף, הוא מצליח לחזור לשורש, זה האור הלבן שניתן לו במתנה. כן, אומר המהר"ל, ומה שהתורה יפקר, לפי שהתורה אינה מעולם הזה, רק מעולם העליון, ולכך התורה יהיה לה כל בשווה. באינסוף, הכל שווה. אינסוף ואחד, כמה שווה? אינסוף. ואינסוף ושתיים, כמה שווה? אינסוף. ואינסוף ממיליון, כמה שווה? אינסוף. זה נקרא הכל בשווה. הבנתם? תמיד מה שתחבר לאינסוף, יוצא שווה. ואין לאחד חלק יותר מאחר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה, ולפיכך כאשר הוא עושה עצמו הפקר לכל, אז זה אומר שאדם קונה בעצם את המדרגה הזאת, את המידה הזאת, ויש בו מידת הפשיטות, ראוי אליו התורה שהיא הפקר. ודבר זה ביארו במדרש. התורה ניתנה במדבר, ובאש ובמים. זה שלושת הדברים שהתורה ניתנה בהם במתן תורה. מדבר, אש ומים. מה אלו הפקר לעולם? כך התורה הפקר לעולם. ואמר, כאשר מקבל התורה הוא חלק השם יתברך, לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית, כן, הוא חוזר להסבר הגמרא עכשיו. ואמר, כאשר מקבל התורה ממדבר מתנה, הוא חלק השם יתברך, לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית, ואז נחל לו אל. כן? נחל יהיה. ואדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך. וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו. כי השם יתברך הגביע אותו, ומפני שהוא יתברך משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. וזה, כן, שאמר ולא עוד, אלא ששוקפין אותו בקרקע. רצה לומר שנתחה מן השם יתברך בכוח. כי הוא מתגאה בשרביתו של מלך. זה לא שלך. מה שקנית המדרגה זה לא מצידך, זה מצידו. לכן ברכת התורה היא כל כך חשובה, שאדם לא יחשוב שהוא קונה חוכמה מצד עצמו. והשולחן ערוך כותב צריך להיזהר מאוד בברכת התורה. הכוונה לא רק באמירתה, אלא בתוכנה. כי היה מעלה אותו השם יתברך, ולא הגיע אל המעלה מצד עצמו. ואתה הגיס דעתו לכך שוקפין אותו בכוח. לא כמו שאר אדם שיש לו המעלה מצד עצמו, אין שוקפים אותו בכוח. כי ראוי אל המעלה מצד עצמו, אבל זה שלא היה לו הגדולה מצד עצמו, רק השם יתברך הגביע אותו, וכך מפלתו בכוח מן השם יתברך. מי שמגביע גם משפיל, והתבהר לך כי לקניין התורה השכלית צריך הכנה. שמעתם? צריך לעסוק בהכנות לקבלת התורה. לא פחות ממה שאשר צריך לעסוק בתורה, צריך לעסוק בהכנה לתורה. ועיקר הוא הענווה, כמו שביארנו למעלה. כי מידת הענווה יותר מכל המידות, הכנה אל התורה.
וזה הגיס
הרון. הגיס, התגאה. גס, מלשון גס. טוב.